השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. אז כל אחד פותח בעמוד 92. אוקיי, אדמו"ר הזקן דיבר מקוד, הוא סיים את הפרק למדבב הוא סיים שאחרי מתן תורה היה חטא העגל, בעקבות חטא העגל שוב העולם מתגשם, וכך זה יישאר עד שבעזרת השם שעוד הלילה יבוא משיח, ואז שמשיח יבוא, אז כתוב שבעצם יתגלה אלוקות בעולם, וכמו שאמרנו שכל אומות העולם יעבדו את הקדוש ברוך הוא, והופע באדר גאון עוזך, על כל יושבי תברצך וכו'. אז בעצם אדמו"ר הזקן סיים את פרק ל"ו עם הפסוקים שמתארים את הגאולה האמיתית והשלמה. אז הוא מתחיל, והנה תכלית השלמות הזה של אימות המשיח ותחיית המתים. זה בעצם שתי תקופות. אז יש הרבה דרושים על כך, הרבה דעות על כך. האם תחיית המתים תהיה מיד, תהיה אחר כך. מה שבטוח שהרבי אמר כמה פעמים, שגם לפי הדעות של המתים לא יחיו מיד, אבל הצדיקים הם יקומו לתחייה מיד. כן, הצדיקים יקומו לתחייה מיד, ויש גם הבדל בין בעיטה ובחישנה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אז הוא אומר ככה, תכלית השלמות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, ובאמת מה יהיה שמשיח יבוא, שהוא גילוי אור אינסוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי. זאת אומרת, בגאולה, זה נכון שבעזרת השם כל החולים יתרפו וכל המינוס בבנק יסתדר, אבל זה רק תהיה תוצאה. זה לא המהות של הגאולה. המהות של הגאולה זה שיהיה גילוי אלוקות בעולם. גילוי אלוקות בעולם. וכשאדם רוצה את הגאולה, את זה הוא צריך לרצות. באחד המאמרים הרבי מסביר שמשיח יבוא, יתגלה בעזרת השם בעולם, דרגה שנקראת שער הנעון, שער הנעון של שערי בינה. משה רבנו השיג את זה במותו, וכן השם אמר לו, עלה אל הר נבו, לעלות אל ההר שהנעון בו. אז הוא זכה לגילוי שער הנעון בפטירה שלו, בהסתלקות שלו. שמשיח יבוא, יתגלה שער הנון בעולם, יגילו אלוקות. הרבי אמר באחד המאמרים שהמילה חולה זה באותו גמטריה 49. לומר ליהודי, אפילו אם יסקת 49 שערי בינה, כל עוד לא מאיר בעולם גילוי שער הנון, כל עוד לא מאיר בעולם הגילוי של משיח, אתה צריך לחוש כמו אדם חולה שחסר לו משהו בחיים. לא יודע, לא ראיתי כתוב שכן או לא. אולי מעין זה. אז בכל אופן, הגילוי של משיח לא יבוא לבד. הגילוי של משיח תלוי במעשינו ועבודתנו. יש תהליך, כי הרי אמרנו שכדי להביא את הגאולה צריך, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שבוע שעבר, לזכך את העולם. וזה כמו חיתוך, כן? אז הזיכוך, יכול להיות שהוא לוקח קצת זמן. ועוד מעשה, ועוד מעשה, ועוד מעשה, ועוד מעשה, ועוד מעשה, וככה העולם מזדכך. עכשיו, למה הוא כותב מעשינו ועבודתנו? אז אנחנו בעזרת השם, באגרות קודש של אדמו"ר הזקן, אני חושב באגרת קודש י"ב, אם אני לא טועה. לא, גם לא. הנה, תהיתי. אם אני לא טועה, הנה הוא מתחיל ככה. והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם. אז השאלה היא מה ההבדל בין מעשה הצדקה ועבודת הצדקה. אז זה פשוט. אם אתם זוכרים, דיברנו בשיעורים הרבה פעמים, השורש של המילה עבודה. זה מלשון עיבוד אורות. אוקיי? ואנחנו יודעים שלאבד אור זוהי מלאכה מאוד קשה. צריך להדביל אותה בחומר חריף, ואחר כך לשפשף אותה, ואחר כך לבוא ולעבוד על זה, ולאבד ולאבד ולאבד, עד שמאור גס עושים אור קלף דק שאפשר לכתוב עליו מזוזה, ספר תורה. אז העיבוד האור זוהי מלאכה מאוד קשה שדורשת מהאדם הרבה הרבה מאמצים. אז ובכן ככה, מעשה זה כאשר אדם, עובד את השם, אבל בלי לצאת מהטבע שלו, בלי להתאמץ, בלי מאמץ יתר. ועבודה זה כשאדם מתאמץ במיוחד. וזה מזכיר לנו פרק ט"ו בתניא, שמי שלומד פרקו 101 פעמים נקרא עובד אלוקים. ואם הסברתם, אמרנו שאלוקים, גמטריית טבע. עובד אלוקים מאבד את הטבע שלו. הוא מתאמץ על מנת לאבד, לשנות את הטבע שלו. הטבע שלו זה ללמוד בכמות מסוים, הוא לומד מעל הטבע שלו. זה נקרא עובד אלוקים. ומי שלומד פרקו 100 פעמים, היות שהוא לא איבד את הטבע שלו, כי אז למדנו שבזמן התלמוד זו הייתה רגילות, כל אחד למד 100 פעמים, אז היות שאדם לא מאבד את הטבע שלו, זה נקרא עובד אלוקים. אז פה אותו דבר, הוא אומר ככה, אתה רוצה אימות המשיח? אימות המשיח, אמנם יהיה גילו אלוקות בעולם, אבל עדיין זה לא יהיה משהו שלגמרי יצא מגדרה הטבע. ובכן, מה שיהודי צריך לעשות בעולם הזה כדי להמשיך את הגילוי של אימות המשיח, זה מעשה. לעבוד את השם בלי להתאמץ מאמץ יתר. אבל אם אתה רוצה גם תחיית המתים, אתה רוצה שיהיה בעולם גילוי שלגמרי יצא מגדרה הטבע, אז גם ממך נדרש לעבוד את השם באופן כזה שאתה לגמרי יוצא מגדרה הטבע שלך. אז על ידי המעשים שלך אתה פועל גילוי של אימות המשיח. על ידי העבודה שלך אתה פועל לגילוי של תחיית המתים. מידה כנגד מידה. אוקיי? מידה כנגד מידה. אז יוצא שמאיתנו נדרש בזמן בשך הגלות לעבוד את השם, אבל גם להיות מסוגל מדי פעם לעבוד את השם באופן שאדם יוצא מהטבע שלו. מהטבע, אם זה למשל בסוג העבודה, שיהיה מסוגל לעשות סוג עבודה שלא לפי הטבע שלו. או גם בכמות. שאדם למשל עכשיו לומד ונגמר לו הבטריה, וכבר בא לו לסגור את הסדור, או שהוא מתפלל ובאמצע התפילה נגמר לו הבטריה, אין לו כוח יותר. אז הוא אומר, אוקיי, השאר אני אריץ, מהר. עד עכשיו התאמצתי להתכוון, התאמצתי לחשוב על מה שאני מתפלל, באמצע שמע ישראל הוא נשבר, אתה יודע מה, עלינו אני אריץ את זה, 4 דקות. אז עכשיו הוא מתאמץ, הוא אומר לו, בוא, עוד פרק, עוד קטע בתפילה אני מתאמץ. אז כל קטע שאתה התפללת עד עכשיו בלי להתאמץ, זה היה מעשה. כל קטע שמכאן ולהבא אתה מתפלל מתוך מאמץ, זה נקרא כבר עבודה. אתה מאבד את עצמך, אתה מתאמץ. אז עוד פעם חוזרים. הגילוי של אימות המשיח בתחיית המתים, שהוא גילוי אור אינסוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי, תלוי במעשינו ובעבודתנו כל זמן משך הגלות. כי הגורם שכר מצווה היא המצווה בעצמה. כי בעשייתה ממשיך האדם גילוי אור אינסוף ברוך הוא מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות עולם הזה בדבר שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה. הוא מקבל חיותה ממנה שהם כל הדברים התיאורים ומותרים שנעשית בהם המצווה מעשיית כגון, מעשיות סליחה, כגון קלף התפילין ומזוזה בספר תורה, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, לא הוכשר למלאכת שמיים אלא תאורים מותרים בפיך. אז בואו תראו מה הוא אומר פה. הזכרנו את זה שבוע שעבר. אתה לוקח אתרוג, אתה לוקח קמח ומים. מה זה? זה קליפת נוגה. אתה עושה מזה מצה. ובליל הסדר אתה מתיישב ואתה אוכל את זה. אתה מקיים מדווה עם זה. אז היות שאתה מקיים מדווה, מדווה זה מלשון צפתה וחיבור. מדווה זה דבר שמחבר אותנו עם השם. ולכן דיברנו כמה פעמים, זה הפירוש שהחכמים אמרו, המעשי הוא העיקר. אם השם היה נותן לנו אפשרות, אם אדם היה מתאמץ, היה מנסה להתחבר לקדוש ברוך הוא, עם הרגשות שלו, בצורה רוחנית, כן, לעשות מדיטציה למשל, זה לא בטוח שהוא מגיע לקדוש ברוך הוא. היום ראיתי משל מאוד מאוד חריף, אבל אהבתי אותו, של הרב עדין שטנזלס. הוא אומר, משל מאוד חריף, כן? אני חושב שהוא חריף, הוא לא חריף כי הוא מדבר בלשון תוקפני. אני אסביר לכם מה התכוונתי. הוא אומר, יש אדם שיש לו כלב. האדון, הבעל הבית של הכלב, לוקח עץ, מקל, זורק אותו, ואומר לכלב, תפוס. למרות שיש ריחוק מאוד גדול בין הכלב לבין אדם. זה כלב וזה בן אדם. אבל בזה שהכלב רץ ותפס את המקל, נוצר חיבור בין הכלב לבעל הבית. שהכלב ביצע את הרצון של הבעל הבית. עכשיו הוא אומר, תאר לעצמך שהכלב היה מתיישב, ומנסה, כמובן לא יצויר, על ידי מדיטציה, להשיג את חוכמת הבעל הבית שלו. הוא לא מגיע אליו אף פעם. אומר אותו דבר, הריחוק בינינו לבין השם, הוא הרבה יותר מהריחוק שיש בין הכלב לבעל הבית. ובכן, אתה רוצה להתחבר אליו? על השם מה עשה? לקח מקל, זרק אותו ואמר תפוס. תניח תפילין, תאכל מצה, תשים ציצית. וכשאתה תופס את המקל, אתה עושה את הרצון של הבעל הבית, אז יש המצווה, יש המצווה, שזה הקדוש ברוך הוא, יש המצווה שזה אנחנו, ובאמצע יש את המצווה. המצווה פועלת חיבור בין המצווה למצווה. ולכן כל פעם, זאת אומרת ככה, אם אתה מנסה להתקשר לקדוש ברוך הוא רגשות, מי אמר שתגיע אליו? מי אמר באמת שכיוונת ברגשות שלך לדעת עליון? אבל כשאתה תופס את המקל, אתה עושה את מה שהוא אמר, אז בטוח שעשית מה שהוא רצה. וברגע שאתה עשית את מה שהאדון רוצה, מצווה מלשון סבתא וחיבור. אותו בית אתה מתחבר. ובכן, אם אתה רוצה להיות בטוח שאתה מחובר להשם, תעשה מצוות. אם יהיה לזה רגשות וכוונות, מה טוב ומניים. אבל בכוונות אתה לא בטוח שכיוונת לאמת. מי אומר באמת שאתה ידעת לכוון טוב? מי אמר שבכוונות שלך הגעת לדעת העליון? אבל על ידי המצוות, על ידי מה יעשה בפועל, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא בטוח. זה בטוח, אין פה ספק. ובכן שימו לב, השולחן ערוך, יש ארבע חלקים, ויש שם המון מצוות. בקושי מוזכר כוונות. כוונות זה כתוב בספרים הקדושים, בספרי חסידות, בספרי קבלה, בספרי מוסר. השולחן ערוך עסוק רק בדבר אחד, איך לעשות את המצווה בפועל. כי זה העיקר, המעשה הוא העיקר. אחר כך בוודאי צריך כוונה, כדי שהמעשה יהיה בלי פניות, ומתוך טהרה, מתוך קדושה, וכו'. אז בוא עכשיו נמשיך. אתה עכשיו לוקח מצה. מה זה מצה? זה קליפת נוגה. אתה עכשיו אוכל את זה בליל תדבב בניסן. היות שאתה מקיים מצווה עכשיו מן התורה, אתה ממשיך גילוי אלוקות. והגילוי אלוקות הזה חודר במצה. אז יוצא שכל פעם, מה קורה באותו רגע? אתה לוקח מצה והיא נכלל, היא הופכת להיות חפצה של קדושה. היא הופכת להיות, עכשיו זה מצה קדושה. הרב מרש אמר שאדם אוכל מצה, זה מכניס לו אמונה בקדוש ברוך הוא. הוא אומר על דרך מה? על דרך מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, אין התינוק יודע לקחו אבא עד שיתום טעם דגן. אז הוא מסביר ככה, שהילד ברגע שהוא מתחיל לאכול דגן הוא מזהה את אביו. עכשיו באמת הבנה עמוקה מי הוא אביו הוא לא מבין. הוא לא יודע שאבא שלו הביא אותו לעולם ואבא שלו מפרנס אותו, זה הוא לא מבין עדיין כי הוא קטן עדיין, אבל מה שכן הוא מזהה שזה אביו וזה בדגן. אבל המצה היא לא רק דגן, היא לא רק דגן, היא מצווה. אז זה לחם שהוא מצווה. וכן הרב מרש אומר שכשאדם אוכל מצה הוא אוכל אלוקות. זה מצווה, זה לחם אלוקי עכשיו. ממילא, באותה מידה כשאדם אין לתינוק יודע לקרוא אבא שהוא יתום טעם דגן, כשאתה אוכל מצה, זה נותן לך אמונה בקדוש ברוך הוא. אתה פתאום מזהה את אביך. אתה יודע לקרוא אבא. כי אכלת דגן, ולא סתם דגן, דגן אלוקי, לחם אלוקי. אז מה עשית פה? לקחת מצה, ואתה אומר שהוא אלוקות. וזה מושיח. מושיח זה כמו שהרבי אדמו"ר הצמח צדק, בא אליו חסיד, ואמר לו שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. אמר לו אדמו"ר הצמח צדק, מחדו תעשה כאן ארץ ישראל. מה הפירוש? יש נבואה, עתידה ישראל, עתידה ארץ ישראל, תתפשט בכל הארצות. אומרים ככה, שמשיח יבוא, כל ארץ ישראל יהיה ירושלים. בכל העולם יהיה ארץ ישראל. עכשיו, היות שכל הגילויים דלעתיד לבוא, תלויים במעשינו ועבודתנו בשך זמן הגלות, אז מה אומרים לי? אני עכשיו גר בפריז, ולאו דווקא בפריז, מחדו ארץ ישראל זה גם אפילו בתל אביב, זה אפילו בראשון. אפילו בכפר חב"ד. מה זה, מה פירוש ארץ ישראל? ארץ ישראל זה מקום שעליו נאמר, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה עד אחרית השנה. זה מקום ששם העיניים של הקדוש ברוך הוא פקוחות, זה מקום שיש גילו אלוקות. השכינה שם נמצאת ביתר סט וביתר עוז. מקום שאין גילוי השכינה, הוא נקרא ברוחניות חוץ לארץ. כל שכן אם זה מקום גשמי שהוא מחוץ לארץ, בוודאי שהוא נקרא חוץ לארץ. שאני בא לשם, ואני פותח שם בית כנסת, ובאים שם יהודים מתפללים, וילדים אומרים שמע ישראל, כשבאמצע לב סין או מנהטן או פריז, או לא משנה באיזה חור בעולם, מעמידים דוכן תפילין. יהודי עוצר באמצע טיים סקוור, מניח תפילין וזורק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הוא עשה? הוא המשיך את הקדוש ברוך הוא, הוא גילה בתוך עולם הפירוד. הוא עכשיו, הוא עומד במדרכה, בשוחור בעולם, ושם הוא צועק שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא עכשיו מעלה את כל המקום הזה לקדושה. הוא גילה את השם בתוך המקום הזה. הוא עשה מהמקום הזה ארץ ישראל. כי אותו מקום איפה שהוא היה, עד שהוא בא להגיד שמה, שם, להניח תפילים ולהגיד שמה ישראל, זה היה קליפת נוגה. ברגע שהוא עמד שם, הוא אמר שמה ישראל, זה הפך להיות מקום קדוש. הוא העלה את המקום הזה לקדושה. כשאדם אומר דברי תורה, הוא מתאר את האוויר.
זה מגיע או שזה לכל הזמן?
זה כל הזמן.
ובאותו רגע, הוא קידש את המקום הזה?
זה המקום הזה התקדש. אבל עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, אז ככה מקדשים את כל העולם. ועכשיו אתה כובש עוד נקודה, עוד נקודה. מה זה? אתה עושים ממנהטן ארץ ישראל, מפריז ארץ ישראל, מטיילנד ארץ ישראל, מהונג קונג ארץ ישראל, מעוד פינה, מעוד פינה, מעוד פינה. אז אתה לאט לאט גורם שהקדושה מתפשטת בכל העולם. וזה ההכנה לקיום הייעוד, עתידה ארץ ישראל תתפשט בכל העולם. צריך לעשות את זה, זה לא יבוא לבד. כי כל מה שיהיה לעתיד לבוא זה תלוי במעשים שלנו. נעשה אותם, יבוא. לא נעשה, לא יבוא. אז מה אתה אומר? שכשמשיח יבוא, פריז היא ארץ ישראל. איך? יבד לא. אם אתה בזמן הגלות תעבוד, 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 בכל פינה עוד זוג תפילין, עוד ישיבה, עוד מקווה, עוד כשרות, עוד פסוק. לא מזמן קראנו ביום יום, שכשמשיח יבוא, אבן מקיר תזעק. הקיר ידבר. הוא יצעק. היום הוא לא יכול. אבל אם היינו שומעים, הוא גם זועק עכשיו. מה הוא זועק? הוא אומר ככה, אני מחכה 1,000 שנים, בינתיים עברו עליי פרות, גמלים, פילים, הכל עבר עליי. גויים, אפריקנים, הכל. ואני חיכיתי שנים שיעבור עליי יהודי. ולמה? כי אני ציפיתי שיעבור על היהודי, יגיד דברי תורה. אבל אם אתה עכשיו עובר עליי ומתנהג כמו הפרה, אז מה אתה דורך עליי בכלל? ככה כתוב ביום יום. כשאתה הולך ברחוב, אז המדרכה שואלת, מילא כשהחתולה עוברת עליי, אין לי טענה, אבל אתה עובר עליי, מה? אולי תגיד משהו? אוקיי? זה הנקודה. כשהרבי הקודם היה בכלא, אז באיזשהו שלב, ביום שעצרו אותו, הכניסו אותו לפרוסדור. מאוד מאוד ארוך. ושם ברשימות שלו, בזיכרונות שלו, הוא כותב את כל מה שעבר עליו בראש, באותו פרוסדור. לא הכל, כי חלק הוא מסתיר מאיתנו. חלק הוא כותב אודיות המחשבה. אבל בחלקים שהוא כן משתף אותנו, הוא אומר שפתאום בפרוסדור הזה, הוא נזכר כשהוא היה ילד קטן, הוא נסע עם אבא שלו לקרים ביאלטה. ושם אבא שלו ביקש מהעגלון לעצור, כי הוא צריך להתפלל מנחה. אז עצרו בדרך, בצד. אז הוא אומר, ירדנו אני ואבא. אני בהתחלה רציתי להישאר עם הסוסים, אבל אמרתי, זה לא יפה שאבא יתפלל ואני אשאר ליד הסוסים. עליתי ליד אבא והתיישבתי לידו. הוא התפלל ואני למדתי תורה. והוא אומר שאחרי שאבא שלו סיים מנחה, כל זה הוא מספר מה הוא חושב בפרוסדור. הוא אומר, אבא שלו יראה לו למעלה, הוא אמר, אתה יודע שלמעלה יש מערה מאוד גדולה. ובתבר יש ממדלץ, אני והדוד שלך, הרבי רשב אומר לבן שלו, אני והדוד שלך, רבי זלמן אהרון, היינו שם למעלה והתפללנו שחרית. ותדע לך שהמערה הזו חיכתה 5,000+ שנים, שיבואו יהודים בפנים והתפעלו שחיס כדי ללות אותה לקדושה. והרבי רשב אומר, עכשיו אני מבין למה אני בכלא. כי הכלא הזה, מאז שהוא בנוי, הוא מחכה שיבוא רבי ויגיד שם חסידות כדי ללות את הכלא לקדושה. זה נקרא שכל אדם, למה אני פה? כדי להעלות את המקום לקדושה. יש בירורים. וככה משיח יבוא. אני מעלה את ה... אני עושה מכל העולם קדושה. עתידה ארץ ישראל תתפשט בכל הארצות. זה הפירוש שהוא אומר, אתה רוצה שמשיח יבוא? כן. ומה יהיה כשמשיח יבוא? יהיה גילוי אור אינסוף ברוך הוא בעולם. השם יהיה בגלוי בעולם. אתה רוצה שזה יהיה? כן. אז תעבוד. מה תעבוד? קח כל הדברים המותרים בעולם, תשתמש בהם לקדושה ותעלו אותם לקדושה. ככה הוא יבוא. אז בואו נמשיך. אז הוא לא... אם הם רואים, תראה, אני לא יודע מה צדיק רואה. כתוב ככה. כל אחד יש לו את הבירורים שלו. ובכן, אחד השם שם אותו במדינה זו, ואחד במדינה זו, ואחד במדינה זו, כי זה הבירורים שלו. הצדיקים שהם בעלי ראייה, הם יודעים איפה הבירורים שלהם, אז הולכים לשם ישר. אנחנו לא יודעים איפה הבירורים שלנו, אז לפעמים הצדיק יכול לגלות לך. הצדיק יכול לגלות לך, המקום הזה זה המקום שמה אתה צריך לגור, למה? זה הבירורים שלך. ואם האדם לא יודע, והצדיק גם לא אמר לו, אז כתוב שהשם יעשה בלבולים, ובכוח הוא יניע אותך וידחוף אותך שתגיע למקום הזה. תראה, אני בשנים האחרונות היו מקומות שהייתי בעולם, אני פעם פספסתי מטוס, נתקעתי בפרו לילה שלם, ואני נמצא במלון בפרו, מה אני עושה פה, ריבונו של עולם? מה אני עושה במקום הדיבילי הזה? באמצע פרו, לא היה לי אוכל או כלום. אז אני אומר, אז פתאום אתה מתחיל לזכור קצת את מה שלמדת בחסידות, שיש עבודת הבירורים. אז ירדתי ללובי ולמדתי שם מה חסידות. וניסיתי כל מקום שהלכתי להגיד טניה, להגיד תהילים, לעשות בירורים. כי זה ברור שהשם תקע אותי שם כי יש לי משהו לעשות. אז לפעמים אתה גם רואה תוצאות, לפעמים אתה לא רואה תוצאות. לפעמים אתה נמצא, מה אני עושה פה? עכשיו הייתי ברכבת, 7 שעות לפני חודשיים, נסעתי מניבו בטרופט לקייב, 7 שעות בים, מה אני עושה בדבר הזה? הייתי צריך לקחת מטוס, סגרו את שדה התעופה כי היה שלגים, עכשיו אני נמצא ברקט שנוסע ככה 7 שעות בקיינה, בשוחור, ואז אתה אומר, בטח יש פה בירורים, אז אתה מנסה להגיד קצת תהילים, קצת תניה, כי יש משהו לעשות, כן?
הרגשת משהו?
לא, מי מה? אין מה אני מרגיש. אם לא היה פה מצלמה, הייתי מספר לך משהו.
אפשר לעשות פאוס.
לא. היה פעם מסנגד שאמר לרבן דודין שלא מרגיש שום דבר כשהוא לומד חסידות. אז הוא נתן לו מקום, מכה איפה שלא צריך. ואז הוא צעק, הוא אומר, למה נתת לי מכה? הוא אומר, אתה לא... רציתי לדעת אם אתה מסוגל להרגיש משהו. אני פחדתי שאתה מנוטרל רגשות בכלל. אז אני רק בדקתי, עכשיו אני ראיתי שאתה יכול להרגיש משהו, אז אני אומר, יש סיכוי שגם חסידס תרגיש משהו. אז בואו נמשיך, הלאה. אז הוא אומר, למשל, אדם לוקח קלף תפילין, או של מזוזה, כי פה הוא מרגיש משהו מאוד חשוב. אם אדם למשל ייקח דבר אסור, אז הוא לא מעלה אותו לקדושה. אז אם אדם למשל ייקח מעות, כסף שהוא גזל אותו, שהוא נותן לזכה, זה לא עולה לקדושה, כי זה מצווה בא בעבירה. או אדם ייקח אתרוג שהוא אורלה, אז זה גם לא עולה לקדושה.
אבל המעות האלה במקור שלהם, לפני שיעשו בהם גזל, הם אמרו בקליפת נוגה.
בסדר, אבל אני...
תראו אותם עכשיו מדרגה, אז מה, אי אפשר לעשות ברור של מצוות? זה לא כמו משהו שהוא כמו חזיר.
אני אגיד לך, במצוות, במקרה הזו צריך להחזיר את זה. כל עוד הוא לא יחזיר את המעות, זה גזל.
כן, אז
זה
הנקודה, אז יש לזה כן מהלך שהוא...
אם הוא יחזיר את זה לבעל הבית, ואז הוא יעשה תשובה, זה חוזר לקליפת נוגה. אבל כל עוד זה נמצא ברשותו בלי...
אז סתם כן יש, לעומת דבר שהוא תמה לכתחילה, שיש שם באמת...
אוקיי, זמני. וכן אתרוג שאין אורלה, ומעות צדקה שאין להם גזל. פה בסוגריים, אדמו"ר הזקן כותב משהו, שהאורלה היא משלוש קליפות הטמאות לגמרי. ולכן כשאנשים אוכלים פירות במקום שאין הכשר, כן, שום הכשר, וזה אורלה, מה זה שלוש קליפות הטמאות? זה טמא כמו חזיר. אדם צריך להבין שאם הוא אוכל פרי שהוא אורלה, יש איזה טומאה כמו חזיר. זה שלוש קליפות הטמאות. אוקיי? אז שוב, הוא לוקח דבר שהוא מותר באכילה, כמו נתרוג שהוא לא עולה, או כסף שהוא לא מן הגזל, וכי יוצא בהם, ועכשיו שמקיים בהם מצוות השם ורצונו, הרי החיות שבהם עולה ומתבטל, החיות שמחיה, כן, שמלובש בתוך הדבר הזה, נכלל באור אין סוף ברוך הוא, שהוא רצונו יתברך המלובש בהם. מאחר שבמצוות אין שום בחינת הסתר פנים, אז במילה כשאתה עושה מצווה זה גילוי אלוקות בצורה גלויה. אין הסתר פנים כלל להסתיר אורו יתברך, אז זה עולה לקדושה. עכשיו עוד דבר, זה בעצם מזכיר לנו מה שלמדנו בפרק למדעי, אני חושב, שאתה עושה מצווה. אז אם אתם זוכרים, דיברנו שכל מצווה, למשל, אתה מניח תפילין. אוקיי, אז האור של התפילין עולה לקדושה. הקלף עולה לקדושה, הדיו עולה לקדושה, הכל עולה לקדושה. עכשיו תבין, אותם תפילין פעם היו אור של בהמה. זה היה קליפת נוגה, ועכשיו זה הופך להיות משהו קדוש, זה מתקדש. עכשיו אמרנו גם כן העבר שמקיים את המצווה. אתה מניח תפילין על היד שמאל, על הראש. ואם היה לזה אתה עושה ככה. אז כל האיברים שמקיימים את המצווה עכשיו, הם גם נכללים בקדושה. כן, אתה הולך לבית כנסת, אתה הולך עם הרגליים, אז הרגליים שלך נכללים בקדושה. אתה מדבר, אתה אומר תהילים, הפה שלך וכל השרירים שמפעילים אותה, זה הכל נכלל בקדושה. הגוף שלך מתקדש. הגוף שלך הוא גם קליפת נוגה. אבל כשאתה מקיים מצווה, הוא נהיה קדוש. הגוף מתקדש. אוקיי? עכשיו הוא אומר, אז עוד פעם,
מקליפת נוגה יותר מהקדושה?
לא, הוא עולה מקליפת נוגה לקדושה.
אבל עדיין ממשיך להם מצוות, זאת אומרת שיש לו מה לעשות עם נוגה.
כי תמיד יש זיכוך, עדיין זיכוך ועדיין זיכוך. תראה, בוא נגיד לך משהו. אם עכשיו עם הפה שלי אני אומר רבית שיעור תורה, אז עכשיו כל השחירים שמפעילים את הפה נכללים בקדושה, נכון? אז זה מתקדש. אם כשאני אצא מהשיעור אני אדבר לשון הרע, אז הם הופכים להיות מרכבה לשלוש ליפות הטמאות. זה גם, אתה משחק עם זה גם. אתה מבין? אם אני מסתכל על ספר תורה או על דף גמרא, העיניים שלי נכללים לקדושה. אם אחר כך אני מסתכל על תמונה ברחוב, לא צנוע, אז זה נכלל בשלוש ליפות הטמאות. זה מה שאומרים שהאבות היו מרכבה 24 שעות ביממה. זה כל החיים הם היו ככה, הם לא שיחקו כמונו. לא כמוני, לא כמוך. כן, אז עכשיו...
אם אתה מסתכל
על
דברים לא אסורים,
לא מתאים. זה לא נושא של השיעור, אבל אני אגיד לך. אני אגיד לך. יש קונטרסה של הרב רשב, זה לא הנושא של השיעור, אני לא רוצה לגלוש יותר מדי. כן, הוא שאל, ואם אדם מסתכל סתם, לא דבר אסור, לא דבר קדוש. אז יש, יש ספר שנקרא של הרב רשב, קונטרס העבודה. ושם יש כמה אותיות, כמה פרקים. בפרק הב' הוא מדבר שם על שמירת החושים. עד כמה אדם צריך לשמור על חוש הראייה, חוש השמיעה, המחשבות. והוא מסביר מדוע גם כן. ושם הוא מביא כל מיני ביטויים, אני לא זוכר אותם, הרבה זמן לא למדתי את זה, אבל פעם הוציאו את זה עם קצת ביורים, כל מיני ביורים, ניסו קצת לבאר את המאמר הזה. ושם הביאו סיפור שהיה משפיע בצרפת שקראו לו רב ניסן נמנוב, והישיבה הייתה קצת רחוק מפריז, עדיין היא קיימת, מקום שנקרא ברוינואה. 40 דקות רכבת מפריז. אז פעם סופר שהוא נסע עם בחור מפריז לברוינואה. וכשעצרו בתחנה הראשונה ובתחנה השנייה, אז המשפיע שם לב שכל פעם הבחור מסתכל בחלון, מסתכל על אנשים שיורדים, שעולים, על מה שקורה בחוץ. אז רב ניסן נתן לו איזו סתירה קטנה ככה. אמרתי לו, הוא אמר לו, תפסיק להסתכל בחוץ כל הזמן. תפסיק. אז הוא אמר לו, אני רק בודק מה התחנה. אז הוא אומר לו, זה לא, אתה יכול לספור. אנחנו יודעים שיש 13 תחנות, אז כל פעם שהוא עוצר, אתה יודע שהיה תחנה. ומסבירים למה. מסבירים בספרים הקדושים, שכשאדם נותן לעיניים שלו לשוטט, אז מה שלא יהיה, זה יכול לתמד כוח הראייה שלו. ואז ממילא אחרי זה, בהתחלה הוא מסתכל על דברים ככה, אחרי זה הוא גולש פה, אחרי זה הוא גולש פה.
האם זה מה שאתה לא רוצה?
לא, זה נקרא ראייה באלמה. כשאתה הולך ברחוב ופתאום משהו צץ לך, אתה לא אשם בזה. אתה אשם אם יכול לעשות ככה, אתה עושה ככה. שמה זה הבעיה, כן? אתה עושה ככה? כן. שמה זה הבעיה. אוקיי? אז, אבל מה שעבר לך גם צריך לדעת גם כן, בגמרא כתוב שהאדם, יהודי ירא שמיים, לא מותר לו ללכת בכל מקום. כן, אדם ילך להתייל באמצע הקיץ, לא יודע מה, ליד הטיילת בתל אביב, ראיתי דברים, מה אתה עושה פה? אתה לא אמור להיות כאן עכשיו. כן? מה? אז בואו. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא שהנביא משבח את אלו שעברו ליד הנהר ולא הביטו על אנשים שעשו כביסה. אז הגמרא שואלת איך ידמה, איך מדובר. אם מדובר שהייתה דרך אחרת לעבור, למרות שהם עברו שם ולא הסתכלו, הם רשעים. זאת אומרת, הגמרא אומרת ככה, יש רחוב פרוץ ואתה עובר שם, לא הסתכלת. עצם העובדה שהלכת לשם ויכלת ללכת במקום אחר, אז זה כבר עושה אותך לא בסדר. אז בואו נמשיך. אז עכשיו, גם הכוח החיוני של הנפש החיונית, גם הוא עולה לקדושה, כן? עוד פעם. הנה, וכן כוח נפש החיונית הבהמית שבאיברי הגוף, איברי הגוף האדם המקיים במצווה, הוא מתלבש גם כן בעשייה זו, ועולה מהקליפה, ונכלל בקדושת המצווה, שהיא רצונו יתברך, ובטל באור אינסוף ברוך הוא. עכשיו בואו נראה במצוות תלמוד תורה. בפרק למדא למדנו שאם אדם חושב דברי תורה או מדבר דברי תורה, אז מי שנכלל בקדושה זה רק נפשו האלוקית. אם הוא רוצה שיקלל בקדושה גם נפשו הבעמית, זה על ידי המעשה, לעשותו. אתם זוכרים? והסברנו למה זה חשוב, כי זה תכלית הכוונה. אז הרבי אומר שמה שאמרנו זה נכון ולא נכון. הוא אומר ככה, בעיקר, מה שמעלה את הנפש הבעמית לקדושה, זה המעשה. ובכן מה שאמרנו בפרק למדה זה נכון. אבל צריך לדעת שמה שלמדנו בפרק למדה, שעל ידי דיבור בדברי תורה, זה לא מעלה את הנפש החיונית לקדושה, זאת אומרת, זה כן מעלה אותה לקדושה, אבל לא כמו המעשה. המעשה בפועל. תפילין, ציצית. עכשיו הוא אומר, עכשיו אדמור הזקן הולך להגיד ככה. אבל סוף סוף, הדיבור בדברי תורה, מי מדבר? הפה, הגוף. אוקיי, על השחירים, השיניים, הלשון. אז היות שהגוף פה מדבר דברי תורה, אז הגוף והנפש החיונית, על ידי הדיבור בדברי תורה, זה מעלה את הנפש החיונית, ואת כל האיברים ששותפים עכשיו בדיבור, זה גם מעלה אותו לקדושה. זה לא כמו המעשה, זה לא כמו המעשה, המעשה בפועל, כי אני חתפילין לכל מצא, אבל זה גם מעלה את הנפש הבעמית לקדושה. ולפי זה הוא יגיד ככה, כתוב שאם אדם לומד תורה, באופן לכל עצמותיי תאמרנה, דהיינו ארוחה בכל לבריו, הוא לומד עם ההתלהבות, הוא צועק, כן, לא בצורה דיבילית, הוא לומד בהתלהבות, הוא לומד את הגמרא, תנו רבנן, הוא לומד, הוא שומעים את הקול שלו והגוף שלו מתנענע, הוא כולו עכשיו חי את הלימוד, חי את הלימוד, אז כתוב תורתו משתמרת, הוא לא ישכח את מה שהוא למד. אבל אם הוא לומד רק במחשבה, או שהוא מדבר ככה בלחש, ככה הוא לומד בצורה אדישה כזו, אז רוב הסיכויים שהוא כן ישכח את מה שהוא לומד. למה? שימו לב, מה שפועל שאדם שוכח את הלימוד, זה הגוף והנפש הבעמית שלו. הנפש האלוקית לא שוכחת, אבל היות שהגוף והנפש הבעמית מעלימים ומסתירים על הנשמה, אז הם גורמים לאדם שהוא שוכח את מה שהוא למד. אוקיי? אבל אם הגוף שלך והנפש הבעמית שלך, החיונית שלך, נכללים בקדושה, אז הם כבר לא בעמית. מתי הם מעלימים ומסתירים על הנפש, והם גורמים שאדם ישכח את הלימוד? כל עוד הם קליפת נוגה. אבל אם אני מעלה אותם לקדושה, אז הם קדושים. אם הם קדושים, הם לא ישכיחו ממך את הלימוד. אז אופכם, שימו לב. אם אני לומד בקול רם, בהתלהבות, באופן שכל עצמותיי תאמרנה, אז מה קורה? כל הגוף עכשיו לומד, זז. אני מדבר בקול רם, בהתלהבות, אני מכניס הרבה חיות בלימוד. אז מה קורה עכשיו? הפה שלי, הגוף שלי, הכל עולה לקדושה. והיות שזה עולה לקדושה, הגוף שלי יתקדש, הפה שלי יתקדש, הנפש הבעמית שלי יתקדש. ואז מה יקרה? הם לא ישכיחו ממני את הלימוד. ובכן, כמה שאדם מתפלל יותר בהתלהבות, לומד יותר בהתלהבות, הוא מכניס יותר ויותר כוח מהנפש החיונית, וכמה שיותר כוח מהנפש החיונית מושקע בלימוד, מושקע בתפילה, מושקע במדוות, אז מה קורה? זה מעלה את זה, כל הכוח הזה עולה לקדושה. אם אני לומד ככה באדישות, אז יוצא שרוב הכוח שלי, אני לא משקיע אותו בלימוד. אז יש חלק ממני שלא לומד עכשיו. אז אותו חלק ממני שאני לא מכניס אותו בלימוד, הוא לא נכלל בקדושה. הוא לא נכלל בקדושה. כמה שאני יותר מכניס כוח בלימוד, כוח במצוות, כוח בתפילה, כל עצמותיי תאמרנה, אז אני יותר ויותר מעלה יותר חלקים מהנפש החיונית שלי לקדושה. וכמה שיותר חלקים מהנפש החיונית שלי עולים לקדושה, אז אני נהיה יותר קדוש. ואז ממילא יש פחות אלם ואסתר. אז ממילא אני פחות שוכח את מה שלמדתי. הגוף פחות מעלים ומסתיר, כי אני מזכך אותו. אתן לכם אולי סיפור שנבין. בזמן תומכי תמימים, אז המנהל של הישיבה בלובביץ' היה רבי רייץ, רבי הקודם. המנהל, הנשיא של הישיבה היה רבי רשב. עכשיו, כל בחור שרצה להתקבל, היה צריך לעבור ועדה של קבלה. אחר כך, רבי רייץ היה צריך להסתכל מה קורה איתו, אבל מי שנותן את החותמת האחרונה, זה היה רבי רשב. הגיע בחור, בחנו אותו, הוא היה ממש, הרבה כישרונות היו לו, ללמוד לא הייתה לו בעיה. בחנו אותו, בדקו אותו, היו בודקים גם את המידות, את ההתנהגות, התפילה, עירת שמיים. ואז אחרי כל הבדיקות, הרבי רייץ נכנס לאביו לקבל החלטה, שהם יקבלו החלטה. אז הרבי רייץ אמר ככה, הוא נראה בחור כישרוני ובחור טוב, ובכן אנחנו נקבל אותו. אבל אני רואה שיש לו בפנים שלו, על הקווי פנים שלו אני רואה הרבה גסות הרוח. אני רואה שהוא גסות הרוח על הפנים שלו. ובכן צריך להגיד למשגיחים בישיבה, לפקח עליו בשבע עיניים. לפקוח עליו עין. כך היה, קיבלו אותו. הרבי רשב נסע כמה חודשים לפני פסח מחוץ ללובביץ', וכמה חודשים לפני החג הוא כותב מכתב לבן שלו. עוד מעט מגיע פסח, ויש המון המון עבודות לפני פסח. קוצרים את החיטה ולשמור עליו, כן, שיהיה חיטה שמורה, וכל מיני עבודות, להתחיל להכשיר את המטבח, להתחיל להכין המון המון עבודות שהיו צריכים לעשות לקראת פסח. הרבי רשב פוקד על הבן שלו, שכל העבודות הללו הוא יטיל על אותו בחור. אבל שתי תנאים, שאף פעם הוא לא ידע שהרבי רשב אומר את זה, ושביחד עם כל העבודות שהוא יעשה, הוא חייב לשמור על הסדר בדייקנות. להגיע, זאת אומרת, אין לו עכשיו הנחות, שהוא יכול להגיע בזמן ללימוד או ללמוד פעם, לא, הוא צריך, וככה הייתי, והוא בקבלתו, כל מה שאמרו לו לעשות עשה. הוא היה צריך לעבוד ולהתייגע, ללכת, לקום, ללכת, וככה, כמה שהתקרב חג הפסח, נתנו לו עוד עבודות ועוד עבודות. שיר את המטבח, עשה בדיקת חמץ בישיבה. ממש, מה שנקרא, שפשפו אותו. ליל הסדר, הוא היה צריך את החיי על כל הבחורים, לבדוק שהכל מתנהל כראוי, ורק לאחר מכן הוא עשה סדר לעצמו. ואז, בפקודת הרבי רשב, הרבי רייץ קורא לו, כבר היה מאוחר בלילה, הבחור כבר חודשיים וחצי עובד כמו לא יודע מה. והוא נותן לו מאמר חסידות ללמוד, והוא אומר, מחר בבוקר אני בוחן אותך. הבחור היה קבלתול, ישב כל הלילה, בבוקר בא וידע את המאמר, והרבי רשב אמר, אוקיי, מעכשיו בוא נניח לו. עוזבים אותו. עזוב אותו עכשיו. עבר חג הפסח, היה סעודת משיח. הרבי רשב הגיע והתיישב עם הבחור. לעשות סעודת משיח עם הבחורים? ואז הוא קרא לבן שלו בלי שאף אחד לא ישים לב כמובן, שלא על בנת פנים, והוא אומר לו, יוסף יצחק, תסתכל על הבחור. על ידי זיעה של מצווה, הפכנו פנים גסות לפנים עדינות ופנים של בן אדם. עוד יהיה ממנו פירות ופרי פירות, טובים ומשובחים לעולם. מה היה פה? הם נתנו לבן אדם שכל הגוף שלו יעבוד במצוות. הלך, יפה מצות, הוציא מצות, עשה בדיקה, הגוף זז. כל עצמותיי תאמרנה. מה אומר הרבי רשב? גוף שעשה כל כך הרבה מצווה, על ידי זיעה של מצווה, אמר הרבי רשב, שכחתי את הפרט הזה. על ידי זיעה של מצווה, הפנים שלו השתנו, הוא יזדקך. הלך כל הגסות. הוא נהיה דין, יזדקך הגוף. זה הפירוש שהקליפת נוגע נכללת בקדושה. האיברים שלך מזרחים, כי אתה מכניס כוח, אז בוא נראה את זה בפנים עכשיו. עכשיו הוא אומר ככה, אחרי שאמרנו את זה בעל פה, יהיה קל להבין את זה מבפנים. הוא אומר, וגם במצווה תלמוד תורה וקריאת שמע ותפילה וקרצה בהן, אף שאינם בעשייה גשמית ממש, שתחת ממשלתה קליפת נוגע מכל מקום, אי קיים עלן, אנחנו הרי אוחזים, דעירור לא דומה לדיבור דם, לא דומה לדיבור, ואינו יוצא ידי חובתו עד שיוצאים בשפתיו. וקיימלן, הקימת שפתיו, אבי מעשה. כי הרי הנפש האלוקית לא יכולה להגיד קריאת שמע בלי פה, הנפש האלוקית לא יכולה להגיד תנו רבנן בלי שפתיים, הנפש האלוקית לא יכולה להגיד שמע ישראל בלי שיניים, בלי כל השחירים. היא חייבת שהגוף יעשה את זה. ומי מחיה את הגוף? מי מפעיל אותו? הנפש החיונית, הבהמית, שהיא מלובשת באיברי הגוף ממש. ממילא כשאתה אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, היות שהנשמה, על מי השם נתן ציווי להגיד שמע ישראל? על הנשמה. אבל הנשמה לא יכולה להגיד שמע ישראל אם אין פה, אם אין לשון, אם אין שיניים, אם אין פה שחירים. ומי מפעיל את כל השחירים הללו ואת הפה? הנפש החיונית. אז היות שהנפש האלוקית לא יכולה לעשות את הרצון של השם בלי הגוף, בלי הנפש החיונית והבהמית, אז יוצא שהיות שהבהמית היא זו שדרכה הנפש האלוקית יכולה לבצע את הרצון של השם, אז היא עולה לקדושה. הנשמה צריכה להניח תפילין. איך תניח תפילין בלי יד? אז הנשמה לא יכלה לעשות את הרצון של הקדוש ברוך בלי הגוף. אז היות שהגוף הוא זה שמאפשר לנשמה לממש את הרצון של השם, אז עולה לקדושה. היד עולה לקדושה, והכוח שמלובש, הכוח, הנפש החיונית שמלובשת, שמחיה את היד הזה, יש הרי כוח של הנפש ביד. אז לא רק הבשר עולה לקדושה, הכוח החיוני שמלובש ביד גם עולה לקדושה. כל עולה לקדושה. אמרתי לכם בשיעור בפרק למדי, אני אומר את זה עוד פעם, שבמפצועים, ככה קיבלנו מהרב עזימוב, ואני מקפיד את זה כל יום, כל פעם, כשאני מניח תפילין ליהודי ברחוב, או לא משנה איפה, את הסיבובים אני אומר לו שהוא יעשה לבד. כי כשהוא לקח את היד שלו והוא עושה ככה, עכשיו היד שלו עולה לקדושה. כי עכשיו היד עושה איזה מצווה. היא מניחה על היד את הרצועות. כן, שהוא יעשה את המצווה. כי כשהגוף עושה מצווה, הידיים לא עושות מצווה, הגוף, הראש, הכל, הכל, שהוא יעשה לבד את המצווה. שהאיברים שלו יעשו את זה. כי כל איבר שפועל לעשות את הרצון של השם, הוא עולה לקדושה. והכוח של הנפש החיונית שמלובש בו, גם עולה לקדושה. ואז הוא אומר ככה. הוא אומר, וכל מה שמדבר בכוח גדול יותר, הוא מכניס ומלביש יותר כוחות מנפש החיונית. בדיבורים אלו. אם אתה אומר ככה, תנו רבנן, אבל אתה יכול להגיד, תנו רבנן, אז אם אתה אומר תנו רבנן לאט, אתה לא הכנסת עכשיו את כל הכוח של החיונית שלך. אז חלק מהחיונית שלך לא אומר תנו רבנן. אז היות שחלק מהחיונית שלך לא אומר תנו רבנן, הוא לא נכלל לקדושה. וכמה שאתה יותר מדבר בכל, וזהו מה שכתוב, אומר הכתוב, כל עצמותיי תאמרנה, וזהו מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם ארוחה בכל רמח איברים משתמרת, ואם לאו, אינה משתמרת. כי השכחה היא מקליפת הגוף, ונפש החיונית הבהמית שהן מקליפת נוגה, הנכללת לפעמים בקדושה. ומתי זה? היינו שמתיש כוחן, ומכניס כל כוחן בקדושת התורה או התפילה. ולכן אותו בחור, בגלל שהוא עשה הרבה עבודות עם הגוף שלו, למצוות, הכשיר את המטבח לפסח, ריפה מצות. אז מה קרה? הוא התיש את הכוח של הסטרא אחרא. ואז מה קרה? התוצאה היא שהגוף שלו נכלל בקדושה. ולכן הפעמים יזדחכו. ולכן שאנחנו רואים צדיקים, או אפילו אנשים שבאמת עובדים את השם הרבה, מה אומרים תמיד? יש לו הדרת פנים. יש לו אור בפנים. זה נכון? יש עדינות, משהו, וואו. כי האדם הזה כנראה משתמש הרבה באיברים שלו למצוות, אז הוא זיקח את הגוף שלו. הוא זיקח את הפנים שלו. האיברים שלו יזדחכו. ובכן יש לו עדינות, יש לו באמת עדרת פנים. הוא מקרין משהו. יש פה קדושה. הגוף יזכך. אם זה קשור, אבל... לא. אוקיי, בואו. אז עכשיו, אדמו"ר הזקן דיבר בינתיים לגבי האדם, לגבי החפצים שאיתם אתה מקיים את המצוות, שהם עולים לקדושה, ולגבי האדם, אוקיי? עכשיו הוא ידבר עוד נקודה. כשאתה עכשיו מתפלל ואתה מניח תפילין ואתה מתעטף בציצית, זה לא רק היד שלך והגוף שלך והנפש הבעמית שלך עולה לקדושה. אוקיי, אתה לוקח אתרוג, עולה לקדושה. אתה לוקח לולב, עולה לקדושה. אתה לוקח מצה, עולה לקדושה. אבל יש עוד דבר. אתה עכשיו מגיע לתפילה במנחה. כן? אבל היום אכלת. אכלת ארוחת צהריים. אכלת ארוחת צהריים, שתית משהו. ובכוח האכילה הזו, בכוח השתייה הזו, אתה מגיע לבית הכנסת. אתה רגוע, אכלת. ואתה עכשיו מתפלל, יושב ומתפלל מנחה. באופן זה כל עצמות איתום, אתה מתפלל מנחה. אז מה עולה לקדושה עכשיו? כל האוכל שאכלת וכל השתייה ששתית, אז עולה לקדושה. אז פה אתה כבר מתחיל לעלות חלקים בעולם לקדושה. אתה עכשיו אוכל סעודה. אחרי הסעודה הזה אתה עושה מצווה. אתה לומד תורה בכוח אכילה היא. אתה מתפלל בכוח אכילה היא. אתה הולך לעזור ליהודי בכוח אכילה היא. אתה עומד במבצעים 3 שעות בכוח אכילה היא. או אפילו אתה הולך לעבוד, אבל לשם שמיים. אז באותו רגע, כל המאכלים שאכלת וכל השתייה ששתית עולה לקדושה. לא יכלת להתפלל בבוקר, אלא אם כן היית נח, ישנת. אז אם לא היית יושן, לא היית רגוע. אז איך אתה מתפלל? בכוח השינה. איפה ישנת? על מיטה. היות שהמיטה הזו ישנת עליו, ובזכות השינה הזו אתה רגוע, אתה יכול להתפלל בכוונה, אז אתה מלא גם את המיטה לקדושה. אוקיי? אתה עכשיו מגיע לבית כנסת עם המכונית שלך. אז גם זה עולה לקדושה. כי עזרה לך להגיע לבית כנסת. זה הפירוש, האדם מעלה את כל, ובכן כתוב שהנשמה עצמה הנה צריכה תיקון, וירדה לעולם למטרה אחת, לתקן את הגוף ואת הנפש הבעמית ואת חלקו בעולם. אתה לא רק מעלה את הגוף ואת הנפש הבעמית שלך לקדושה, גם את כל החלק בעולם שמסובב אותך, אז אתה מעלה את זה לקדושה. אוקיי? אדם עובד, יש לו מפעל. הוא הרוויח כסף. הוא נותן חלק לצדקה. לא משנה, מעשר, חומש. היות שכל הכסף שהוא נותן לצדקה עכשיו, הוא לא יכול להרוויח אותו, אם לא היה חנות, אם לא... אז כל המפעל עולה לקדושה. כל המפעל עולה לקדושה עכשיו. אתה נותן מעשר מהמשכורת שלך? הרווחת, בעזרת השם, נגיד 15,000 שקל? אתה נותן 1,500 שקל לקדושה? למעשר? עכשיו, אם לא היית עובד, לא יכולת לתת מעשר. אז שאתה נותן 1,500 שקל לצדקה, כל המשכורת שלך עולה לקדושה. כל הכסף שיש לך בבנק עכשיו נהיה קדוש. וזה הפירוש לקדש את העולם. זה מה שהוא אמר קודם, שהגילוי דלת של אימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי אור אינסוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי, הוא תלוי במעשינו ובעתנו משך זמן הגלות. איך הוא יבוא? כל פינה, כל דבר בעולם שאנחנו כובשים אותו תחת כנפי השכינה, זה מזרז את הגילוי של הגאולה. כל פינה שאנחנו כובשים. אמרתי לכם פעם שהמשל של הבלונים, כן? שמנלפו תופס. לא. מנלפו תופס היה חסיד שעבר הרבה בחיים. אז בין החוויות שהיו לו, הוא יושב כמה שנים בסיביר, במחנות עבודה ברוסיה. ושם הוא רכש הרבה חוכמת חיים. הרבה חוכמת חיים, כן, כאומרים שאין חכם אלא כבעל הניסיון, והוא הוא מאוד זכר את מה שהוא חווה באותם זמנים, והוא הפיק מזה המון המון לקחים בעבודת השם. המון. אז הוא סיפר שפעם הוא היה במהנדס, דווקא לא יהודי, שגם הוא היה בסיביר. כן, הרוסים לא היו שולחים רק יהודים למחנות העונה. כל מה ש... שלא התח... לא... חשבו שזה לא מתאים להם, שלחו אותו. אז המהנדס הזה היום, היום מדברים כל היום. מדברים, פטפטים. אז הוא סיפר לו פעם ש... כשהוא היה מהנדס בצבא של הרוסים, אז היה פעם צוללה, אומרים? או צוללת? צוללת של הצבא, מאוד סודית, שהתקלקלה בלב הים, ושקע עמוק עמוק בים. אז כמובן שכל החיילים נפטרו, נהרגו, אבל היה שם הרבה חומר סוני שהצבא רצתה אותו. אבל איך, איך תשיג? זה היה ממש בעמק הים. לא, הם לא מצאו פתרון איך להשיג את זה. אז באחד האספות הוא אמר שיש לו פתרון. שיקחו צוללנים, אומרים, וזה זה מאוד מורכב, זה מאוד מסוכן, וירדו ויקשרו לצוללה, לצוללת בלונים ככה של גז, וינפחו אותם. כמובן צריך לרדת עם מהנדסים, לדעת איפה לקשור, שלא יישבר באמצע. והוא אמר שאם יקשרו במקומות הנכונים בלונים וינפחו אותם, אז יש סיכוי שהצוללת תצוף למעלה. אז בהתחלה אמרו לו, תשמע, אתה נורמלי? מה, אנחנו פה בלונה פארק? איזה מין רעיונות יש לך? אבל הוא אמר, אין לכם מה להפסיד. הרי בוא ננסה, ואם זה ילך, זה ילך. אז הוא סיפר למנפוטופס שהוא באמת ירדו, מהנדסים, וזה עבודה מאוד מאוד קשה, לרדת היה מסוכן. וקשרו, וקשרו עוד בלון, ועוד בלון, וניפחו עוד בלון, וניפחו עוד בלון, בעדינות, ו... אבל שום דבר לא יזז. אבל מה? הוא אמר להם, חבר'ה, סבלנות, אולי יקרה משהו. והוא אומר שיום אחד, פתאום, בלי שום, לא ראו שהולך לקרות משהו, ראו פתאום שהצוללת זזה, והיא צפה למעלה. היא עלתה לאט לאט, מספיק זמן שיכנסו בפנים, יוציאו את כל מה שצריך להוציא, ובאמת אחרי זה לא אכפת להם, אבל הם יפוצצו וירדה למטה. וזה סיפור שהיה. אז רמנל פוטרפס תמיד ישתדל ליישם את ההוראה של הבעל שם טוב, שכל מה שיהודי רואה או שומע, הוא צריך ללמוד מזה הוראה בעבודת השם. הוא אמר שאחרי כמה שנים שסיפרו לו את זה, בהתחלה הוא לא, אבל אחרי כמה שנים הוא הבין משהו. הוא הבין מה היה התוכנית של הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' הגיע אחרי המלחמה, שהעולם היה חשוך, היהדות הייתה הרוסה, והוא אומר, אוקיי, הצוללת למטה, יש לי פתרון. אנחנו נפתח, ננפח בעולם בלונים. איך נעשה? אנחנו נפתח בית חבד בתאילנד, בית חבד בפריז, בית חבד פה, בית חבד פה. 4,000 בלונים. וגם אנחנו נדפיס טניה בכל מקום. אנחנו נקדש את העולם. בכל מקום נלך ונדפיס טניה. היה מבטא של הרבי להדפיס טניה בכל עיר ועיר, בכל חור בעולם. יהיו לחורים שאין שם יהודי אפילו. והדפיס, עם ניידת, והדפיסו טניה בכל העולם. אלפים של אלפים של טניה הודפסו במקומות הכי 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 נידחים. מה הרבי אמר? אנחנו עכשיו נפתח בלונים. ננפח בלונים, וככה לאט לאט אנחנו נגרום לעולם לצוף. אנחנו נעלה את העולם לקדושה. וכשהעולם יעלה לקדושה, עוד נקודה בעולם ועוד נקודה בעולם. אדם מתפלל, אז כל האוכל שהוא אכל, עולה לקדושה. עכשיו, תתארו לעצמכם שכל היהודים יעשו את זה. אז אם כל היהודים יעשו את זה, הם יעלו לקדושה רוב הקליפת נוגה של העולם. רוב הקליפת נוגה של העולם, וככה כל העולם יהפוך להיות קדוש. ובכן, זה גם מסביר לנו, למרות שהרבי הרי יצא עם מבצע של לקוף, ללכת להשפיע על אומות העולם, שהם יקיימו את השבע מצוות שלהם. וזאת בגלל שהשם ציווה. אז כאשר אמרו לו, מה פתאום, מה זה, לא הרבניקים, יש בעולם החרדי אמרו לרבי, מה זה המצאות עליו, מאיפה אתה מביא את זה? מאיפה אתה מביא את זה שיש לנו תפקיד ללכת להשפיע על הגויים? אז הוא אמר, אני לא אמרתי כלום, הרמב״ם כתב. הרמב״ם כתב, מצווה, יש מצווה על כל אחד ואחד, לקוף את כל באי עולם, למה? זה עוד פעם, אתה משפיע על גוי שגם הוא יעבוד את השם. זאת אומרת, להעלות את כל העולם לקדושה. כל העולם לקדושה. ובכן, כמו שאמרנו שבוע שעבר, שהמצווה שהכי מעלה, שהכי מקרבת את הגאולה, זה הצדקה. ואני חוזר על זה ונגיד, שבוע הבא נראה את זה בפנים, כי כשאנחנו מקיים מצווה פרטית, אז עבר פרטי מקיים את המצווה. כשאתה נותן צדקה, אתה נותן צדקה מכסף שהרווחת בעבודה. כשאתה עובד, כל הגוף עובד. כל הגוף עכשיו עובד, זז, במשרד, לא משנה איפה אתה עובד. אתה זז כולך, אתה עובד. ועכשיו, כשאתה לוקח את הכסף הזה, שהרווחת מאותו עבודה ששם כל הגוף שלך זז, אז אתה מעלה, לא בכל מצווה. כל מצווה אתה מעלה עבר פרטי. בצדקה, אתה מעלה את כל הגוף לקדושה. ובכן, היות שהגאולה תלויה בזה שנעלה את כל הקליפת נוגה לקדושה, ואין לך מצווה יותר שמעלה קליפת נוגה כמו צדקה, אז זה המצווה שהכי מקרב את הגאולה. ושוב אני אגיד למה, ושבוע הבא נראה את זה בפנים, כי יש קדושה, יש שלוש קליפות הטמעות, ויש באמצע קליפת נוגה. עכשיו, איך השלוש קליפות הטמעות יונקת את החיות שלה? מהקליפת נוגה. כשהקליפת נוגה הופכת להיות שלוש קליפות הטמעות, אם אני לוקח דבר שהוא קליפת נוגה, ואני מוריד אותו לשלוש קליפות הטמעות, אז יש מזה לשלוש קליפות הטמעות תוספת יניקה. לקחתי משהו שהיה פרווה, והעברתי את זה למחנה שלה. אז נתתי לה תוספת יניקה. היא מתחזקת מזה. ובכן, כל מה שהקליפת נוגה יונקת מהקדושה, זה באמצעות הקליפת נוגה. אבל אם כל הקליפת נוגה תהיה קדושה, אז לא יהיה לקליפה, לשלוש קליפות הטמעות מאיפה לינוק. אז היא תמות. ובכן, כל פעם שאני לוקח דבר מותר, ואני משתמש בו לשם שמיים, אני מעלה אותו לקדושה, אני מפחית מהשלוש טיפות הטמעות עוד מקור ליניקה. וככה אני הורג אותה, וככה אני מזרז את הגאולה. ובכן, מצד אחד זה פשוט מאוד, להביא את הגאולה, מצד שני זה מוחכב מאוד. כי יש כאלה חושבים, איך נביא את הגאולה? מה נעשה? זיקוקים? לא, שום דבר. כשאתה שותה כוס קולה לשם שמים, זה מקרב את הגאולה. כשאתה הולך ברחוב ואתה אומר דברי תורה, אתה אומר תהילים ברחוב, אתה מתאר את האוויר. אתה מעלה את האוויר לקדושה. אתה מעלה את הרחוב לקדושה. אתה יושב באוטובוס ואתה אומר דברי תורה, אתה מעלה את הכיסא שלך לקדושה. אתה מתאר את האוויר של האוטובוס. וזה מביא את הגאולה. אתה מניח תפילין לעוד יהודי? כן. אז לקחת את היד שלו, הילית את זה לקדושה. את הראש שלו, לקדושה. את הנפש החיונית שלו, לקדושה. וככה עוד נקודה, עוד נקודה, עוד בלון, עוד בלון, עוד בלון, עוד בלון, בסוף הצוללת תצוף למעלה. זאת אומרת, לא צריך, זה לא, אין פה הוקוס פוקוס. הגאולה לא תבוא הוקוס פוקוס, צריך לעבוד בשביל זה. מצד שני, לא צריך לחשוב שצריך להפוך עולמות. צריך לעשות דברים פשוטים, והם פשוטים, אבל צריך לעשות את זה. פשוט לעשות את זה. אז בעזרת השם, נמשיך שבוע הבא.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.